ערב טוב עומר, ערב טוב אביחי. עומר, תתחיל את הפוד.
ערב טוב, שלום לכולם וברוכים הבאים למופיעים בספק, פוד פנטזי פרמייר ליג שנראה קצת אחרת. אנחנו לא יודעים מתי תהיה הפעם הבאה, אבל היום לכל הפחות אנחנו כאן. אני עומר איינורן, איתי נמצאים כרגיל, דניאל חיימוב ואביחי חלק. ערב טוב חברים.
ערב טוב.
אז אנחנו פותחים עונה רביעית, אנחנו כבר במסע ברחבי העולם עם שלל מומחים, וגם היום אנחנו ממשיכים באותו קו. יש לנו אורח מיוחד מאוד, אז שהוא אחד המנחים של הפוד המוביל, בלק בוקס, אחד מאושיות הפנטזי הכי גדולות שיש, וגם אוהד ברייטון, שאני בטוח שזה מחדש פה לחלק מהאנשים, ואנחנו בטוחים שזה יוסיף לנו פה צבע, יש לנו הרבה שאלות בשבילו, וככה שיח מאוד מאוד מעניין. אנחנו שוב מתחילים את הפרק הזה עם כמה הודעות, אז תישארו איתי, סליחה, מזכיר לכם, דבר ראשון, הכי חשוב, אם בטעות יש פה מישהו שנפל מהירח, זה הפרק הראשון שהוא איכשהו שומע, יש קישור לפרק מתחילים בתיאור של הפרק, לכו תראו את זה, אחלה של דבר. דבר שני, ובאמת באמת הכי חשוב לנו, זה שתעשו לנו לייק, סאבסקרייב באפל, בספוטיפיי, ביוטיוב, שהוא ממש חשוב, ובכל הפלטפורמות יש לנו חשבונות, זה ממש עוזר לנו להגדיל את החשיפה, להגיע לעוד אנשים וככה לגדול, אוהבים אתכם, מי שעוזר לנו, ממש ממש תודה. ודבר שלישי, יש לנו ליגה, יש קוד אם אתם צופים בנו, יש קוד בתיאור של הפרק, אז להצטרף, יש לנו פרסים, מתנת FC קמיסטס, שוני, חבר יקר שלנו, מעלים מילוך בגזרת המתנות השנה, אז ממליץ לכם להשתתף בליגה, ואולי לזכות באחלה מתנות. וזהו, יש לנו גם עוד דברים בתיאור של הפרק, קוד הנחה לסקאוט, וגם קוד הנחה לשוני לכל העונה. תחטטו שם ותמצאו דברים טובים. זהו, אחרי לוח המודעות, אביחי, טוב שאתה שוב איתנו.
זירזת את זה בשביל אביחי, ראית שאביחי נרדם לנו, זהו. אביחי, אתה איתנו?
לא, אני מתבלבל, אני חושב, השבוע שעבר הייתי בהופעה באמפי שוני, אני אומר, מה אומר עכשיו נזכר בזה? כולי התערבבתי עם עצמי, תקשיבו, הייתי באלת.
זהו, אתה מבין, קוראים לו שוני, אבל יוצא לי שוני, מה אני אעשה?
הייתי באלת.
זה שוני של שוני, אתה מבין? זה עם המבטר, די, זה שוני. כן, אביחי, איפה היית?
אני אומר, הייתי בנופשון באלת, נשרף לי המוח, כולי תראו איזה שחור אני, המוח שלי בוער, דניאל שם לי פה חולצה של מכבי תל אביב, out of context, כי הם ניצחו אותנו בגביע הטוטו 6-1.
בסדר.
היה מושלם, אילת מושלמת בתקופה הזאת, אין גורמים עוינים, כי הם שומרים את תשעה באב, והיה ממש 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 כיף, ממש.
כן. כמה הם נותנים? שניים כאילו?
לא, שלושה, חמישי עד ראשון.
יפה מאוד אביחי, פעם אחת שהייתי באילת היה ב-2004, ביורו.
אתם מפסידים, אחלה אילת, אני מוכן להיות גם
שגריר של העיר. אמרתי מפסיד, הייתי שם לפני חודש אחי ונהניתי.
מי שעם לך דניאל אוהב את אילת, מי שעושה, אנחנו בסדר. אין כוח לטוס, אין לעצבים, אילת נעים, בקיץ, נופשוני, מנחות מהאיגודים המקצועיים, הכל טוב.
אוקיי, כנראה שאני לא באיגודים הנכונים.
אבל רק רציתי להגיד שפעם אחרונה שקיבלנו ממכבי תל אביב בשישייה, זה הסתיים בשלוש אליפויות. לא שאני חושב שזה הסנריו שיהיה עכשיו, כן? אבל פשוט לא, אבל סתם, כאילו, אבל לא.
סתם, הערת אגב.
כן.
דניאל, איך אתה עם המשחקי טרום עונה? חזק עליהם כבר?
תראה, האמת היא שניסיתי לחשוב מה אנחנו יכולים להביא כאילו מבחינת תוכן לפרק הזה, גם שלא יכביד יותר מדי.
כן, ראית שבקר עשה, זה הפקיע שלוש, זה הפקיע שתיים, זה ארבע בישולים. אבל נגד מי הם משחקים? נגד דגן דרד. שהכוכב שלהם עושה פודקאסט עם יאיה טורה.
באמת, שלח לי לינק. לינק יהיה בתיאור הפרק. אז בגדול אמרתי, מה אני הייתי רוצה למצוא, אם אני עכשיו אפתח איזה כאילו פוד לראות, והסתכלתי, התוכן כרגע הוא בכל הפודים, בכל ה... לא עכשיו, אתה יודע, או לא נכנסו מאוד מאוד לעומק, כי אין הרבה איפה, ואמרתי, רגע, יש משחקים, ואיכשהו, טוב, להגיד את האמת, אביחי, במחצית של מכבי פתחתי את הערוצים מחדש, ועכשיו אני גם יכול לעקוב אחרי המשחקים האלה. אז אני בעצמי הסתכלתי כאילו על תקצירים של קצת יותר נרחבים של המשחקים שהיו, ובוא נראה כאילו איפה אנחנו עומדים, מה אפשר כן ללמוד מזה, כי אנשים... כאילו... תראה, יש כל יום כזה בשיחה בבוקר, משחקים באסיה, בערב בארצות הברית, אנשים לא סגורים על מה קורה.
אני יכול לסבר את האירוע, אני יכול לנהל את האירוע.
תנהל. אביך נכנס לאירוע.
קודם כל, המשחקים הראשונים זה משחקים שנותנים למי שנמצא בסגל, ולא כולם נמצאים. לדוגמה, בניוקאסל עד כה, כאילו השחקן הכי טוב בהכנה של ניוקאסל זה אנדרסון. אבל הוא משחק את כל הדקות, הוא נראה מצוין, אבל ג'וילינגטון רק אתמול הצטרף לקבוצה במחנה אימונים, רק אתמול. הדברים מתגבשים לאט, יש, לא כל השחקנים הגיעו, אנחנו רואים שאין את ג'זוס גם עדיין. כל מיני, בכל מיני קבוצות, זה לא עכשיו סגל מגובש, משחק אימון אחרון, שניים אחרונים, סבבה. עד כה, לאט לאט זה, עכשיו יש את הטורניר בארצות הברית, אוקיי? אני קמתי בבוקר, ראיתי אריסון ריד, נתן שתי בישולים, אמרתי, וואו, יאבא דובה, 5.0, אריסון ריד, שחקן שאני אוהב, שחקן שאני חשבתי כבר עליו לפני כן, בתחילת הזה, וואלה, אש.
בתחילת העונה, בתחילת הפרי-סיזן.
בתחילת הפרי-סיזן. לא, אני אגיד לכם מה, אבל אתה רואה את הבישולים, הוא עומד, נותן פס בחוץ,
כן, זה נכון.
ושחקן נותן פצצה מרחוק, זה זה לא חשוב איזה ממשהו.
בוא ניקח, צריך להבדיל בין משחקים שאפילו מאמנים אומרים אין מה ללמוד מהם, כי הם נותנים למלא ילדים כאילו לרוץ, לבין משחקים שזה כבר נגיד משחק שני שלישי של הקבוצה, או שאתה רואה שזה קרוב לסגל ראשון, מה כן אפשר לקחת מזה, זה יהיה ממש בקצרה, ויותר מעניין,
אנחנו שבועיים,
בוא נראה את הכיתות שלנו.
קודם כל, אני רוצה להגיד שגם חזרתי מאלת ושמעתי את הפודקאסט במלואו, הוא לא עלה שהייתי בהלוך, והיה לי מה זה כיף, וסיברתם לי את האוזן גם עם ה...
זה היה נזיפה קטנה, ראית?
כן, כן, סארל, סארל שוט.
כשאני הייתי בהלוך זה עדיין לא היה, אני רשמתי, כן?
לא, 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 לא בקטע כזה. כי זה כאילו כבר כמה ימים באוויר, זה הכוונה שלי. וכל הזמן אנחנו רק רואים, רואים, רואים מידע, ואני הזנתי לזה בנהיגה, למה שדיברתם על הלוז וזה, זה ממש עניין אותי, והיום אני ישבתי, הכנתי טבלה אקסקלוסיבית, אני מקווה גם לעשות לה איזה אינפוגרפיקה נחמדה ולשלוח אותה
לחברים. תשלח לי, נעלה את זה לאינסטגרם.
לא חושב שמגיע לפיד פנטזי, אני אגיד לכם את האמת. אני רוצה לתת את זה אקסקלוסיבי.
תוכן פרימיום.
אני עובד על זה קשה שעות, מה?
יהיו פטריון, הפתקים של אביך איזה גדול.
אני אפילו לך, תראה, כתוב לי פה ככה. אמרתי לכם, כאילו כל מיני הערות על כל מיני קבוצות וזה.
אחי, אתה רוצה זה, אתה רוצה רעיון? אחי, קבוצת וואטסאפ שרק אביך יכול להגיב בה, והוא פשוט... כן, קבוצה שקטה שהוא רק משתף את המחשבות שלו, של הפנטזי, אי אפשר להגיב לו. מה לך סקרינשוטים של טיוטות, של העברות?
לא, אבל אני גם...
זה יותר מדי מידע ויותר מדי אנשים, צריך להיות בטלגרם לדעתי.
אני גם הבטחתי, דבר אומר.
תקשיבו, אני, יש שני דברים שמטרידים אותי. אחד, זה קרה משהו השנה, ויש פשוט תלבושות מכוערות
שלא ראו... הקבוצה שאתה אוהד מובילה בזה.
אני מתבייש. גם מנצ'סטר יונייטד.
הדבורה, מנצ'סטר יונייטד? נראה כאילו הם... אתה יודע, זה אובייס להגיד את זה, נכון? אז לא נגיד את זה, אבל כולם רואים כמו מה זה נראה.
מגעיל, מגעיל.
תראו, צריך להגיד, השעונה האחרונה הייתה עונה טובה של תלבושות, אני חושב לפני...
מזכיר, מזכיר, הם היו צריכים, יונייטד היו צריכים לצלם את עצמו עם התלבושת, לצלם את רוברטו בניני.
יונייטד זה ממש לא ברור. ארסנל אגב, אם אתה כבר נגעת בזה, עד היום כל תלבושת שהוציאו להם אדידס, היה בנגר, כאילו, היה פצצה, אני לא מצליח להבין מה עבר עליהם. כשרואים את המספרים של ארסנל, של, כאילו, של הגביעים, זה עוד יותר נראה גרוע. באמת שמשמרות זהב נראה יותר טוב, כאילו, מזה. אבל אביחי, אוהד קבוצה שהוציאה סט לפנתיאון. סט יפה, ראשון, שני, שלישי, הכל יפה. אני גם מחכה לראות, אתם בצ'אמפיונס, הם צריכים לעשות איזה משהו יפה.
שנייה, אז רגע, זה הדבר הראשון שמטריד אותי. דבר השני, כן, בעיקר לפני הפרק עם סם, ככה...
אז איך חמודה נכנס... הייתה?
אבל כן, כאילו, צללתי חזק לטיוטות, ואנחנו הולכים גם שוב להציג את הטיוטות שלנו פה בפרק.
טיוטות אמצע.
אני לא סגור, טיוטות אמצע, אני לא סגור בכלל, אבל גם החלטתי שאני שנייה עוזב, ואני אחזור לזה... ככל שמתקרבים למשחק, כאילו, נגיע שבוע לפני עם כל המידע, עם כל הנתונים, אחרי שראינו בהכנה מי נגד מי, ואז אני אחזור לבנייה קצת יותר קפדנית של הטיוטה.
כן, אנחנו שבוע וחצי לתחילת הליגה, זה זמן טוב להראות סוג של טיוטה ראשונית, אני חושב. כאילו, לא עשינו את זה, לא
הראינו. העניין הוא, אני גם הבטחתי את זה היום לעוקבים בעמוד בטוויטר, ואמרתי שהיום אני אדבר על תבניות, כי בסוף הכל זה תבניות.
תבניות התקפה.
לגמרי, תשמע. כי בסופו של יום אתה צריך לקבל החלטות, ובהתאם להחלטות שאתה מקבל, יש לך אופציות לשחקנים. מה אני מתכוון? אם אתה מחליט ללכת בלי סלח, בלי הארי קיין, בסדר? אז יש לך כסף לעשות 7 שחקני התקפה טובים, 3 שחקני הגנה טובים, שוער טוב, הכל סבבה. אם אתה מחליט ללכת עם סלח, או עם טרנט, או גם וגם, או עם רשפורד וסלח, או עם רשפורד וטרנט, מתחיל לרדת התקציב, ואז צריך לבחור שחקנים. עכשיו, אתה צריך לבחור את הדרך שאתה הולך בה. עכשיו, כמו שאני נגיד לצורך העניין עכשיו בטמפלייט, בתבנית של רשפורד וסלח, אז זה אומר שבשביל לשחק בהכרח עם דאבל התקפה של ארסנל, ועם רשפורד, ועם סלח, ועם טריפייר שאני מתעקש עליו, אז אתה יכול לשחק, חייב לפתוח עם 2 שחקני התקפה של 5, 5.5, כאילו, גג 6. זה התבנית שאתה בוחר ללכת בה. אם אתה, זה כמו, זה ללכת עם סלח וריקו הנרי, או ללכת עם טרנט ורשפורד. אם אתה רוצה סלח פלוס רשפורד, זה גם אפשרי, זה הקרב הסלח וטרנט, לא הצלחתי.
טוב, זה היה גרסת האודיו. עכשיו, למי שיותר כאילו מדבר אליו, אתה יודע, צילומי, בוא נראה עכשיו את ה, בוא נתחיל איתך, נראה, נעבור, נראה את ה...
יפה. אז אני כרגע עם רמסדייל, עם סטופיניאן, שיש אותו למעל 50%, זה פשוט לא מעניין הניקוד שלו, אבל זה כן מעניין שאם הוא יביא ניקוד ולא יותר בקבוצה זה יהיה חרה, אז זה סטופיניאן, זה רמסדייל, זה טריפ, ריקו הנרי, בלדוק, בייר.
מתי יאמצו את הרעיון שלי, מתי?
רעיון של מה?
מיסוך של... הזה.
במחזור ראשון, הלוואי, זה הרעיון
אין הכי טוב. אין אונרשיפ בתחילת עונה.
עומר, תדע לך, הוא הראשון ששמעתי ממנו את הרעיון הזה, ואחרי זה שמעתי את זה מאוד מקומות, כאילו.
רעיון אדיר.
כן, אני פורץ דרך, סתם.
בקישור אני קראת עם צ'וקומוקו, קשר 4.5, יכול להיות נקמבה, יכול להיות אחמדה מקריסטל פלס, מי שנראה שמשחק.
יכול להיות בירם קיאל.
יכול להיות, לא, זה בירם קיאל, הוא לא רוצה לבוא לבאר שבע, כל שנה מציעים לו, מ-1987, מישהו נולד. בקישור, אז אמרנו צ'וקומוקו, מוסלח, סאקה, רשפורד, לואיס פוטר, הארי פוטר, שכרגע הוא משחק חלוץ פותח בברנטפורד, ב-5-0, אתמול הוא שיחק מול פולאם והיה מצוין, וויסה גנב לו גול, ממש גנב לו גול, הוא נגח לשער וויסה
גנב לו גול. אחי, אני חולה עליך.
בדוק.
מגניב, אני לא שמעתי את השם הזה לפני.
והוא שחקן מצוין. אם כל עוד אנחנו צריכים להמשיך לבדוק, יש עוד 2 משחקים לברנטפורד במחנה אימונים, פלוס משחק ידידות בבית נגד גיל.
גם, סליחה שאני קוטע אותך, אבל גם השוער שלהם הוא דיבור.
השוער שלהם ב-4.5, הוא פתח אתמול וראיה פתח בספסל, אבל כן, צריך נכון. לראות אם זאת מגמה ואם ראיה נמכר. אם אתה יודע שבעובדה השוער שלהם הוא השוער הראשון, בעיניי אין מה לחשוב, אבל צריך לחכות ולראות. ב-4.5 להביא שוער של ברנטפורד זה אמור להיות סיפוק. אבל זה שצריך לחכות?
אנחנו יכולים עכשיו לדבר על הקבוצה שלך?
כן.
כאילו, על התוצאה הזאת היא קצת רזה בעיניי.
כן, היא רזה.
היא קצת רזה.
היא רזה כי אני פותח עם שחקן 4-0 ושם שחקן 4.5 בספסל, אמנם למחזור
לא,
אחד.
לא, לא בקטע הזה, אני מדבר דווקא, אני מסתכל כאילו על הקישור התקפה, אני מסתכל על ה... שביעה שמיניה כאילו קדמית שלך, בוא נצא
נגד את השמיניה. אין שמיניה קדמית, אי אפשר לשחק עם 8 שחקנים.
לא, אין שמיני, השמיני כאילו, אוקיי, הוא גופה. מתוך השביעה הזאת, אתה אומר לואיס פוטר וראול חימנס, שאנחנו
לא משנה, לא משנה.
הוא יהיה בסופו של דבר? זה סתם כאילו פלייס הולדר עכשיו?
לא, זה פלייס הולדר, כן. זה יכול להיות ג'ואו פדרו, זה יכול להיות שחקן אחר של 5-0. אני מסכים שזה רזה, ואני כן אשמח לראות שברואים ברונו סבבה, אז לעבור לברונו, ואם אני לוקח את השוער של ברנטפורד, אז אני יכול להביא את מרטינלי, ולהיות עם טריפל התקפה של ארסנל, ולוותר על יונייטד. הבעיה, שבאמת, אני יודע את הלוזים של הקבוצות והכל, ולמנצ'סטר יונייטד יש את הלוז הכי טוב, ולמנצ'סטר יונייטד יש את הקבוצה, שנראית בה ממש טוב, ואני לא מתעלם מזה, ואני לא מוכן להתעלם מזה, כי אני לא סובל אותם, לא משחקים ככה פנטזי, אבל אני, מנקודת המבט שלי, דווקא בתור מישהו ששונא אותם, יש ליונייטד 5 משחקי בית, וחוץ אחד קל.
נכון.
וחוץ אחד קל. זאת אומרת, יש להם 6 משחקים טובים, כל משחק בית של יונייטד הוא משחק טוב, ועוד משחק חוץ אחד קל. כשאתה לוקח טלנטים, כשאתה לוקח רשפורד וברונו, זה יכול להיות פיצוץ. או את מאונט, זה יכול
תראה,
להיות פיצוץ.
בוא נגיש את האמת, רשפורד, זה כאילו כולם כמעט יהיה.
נכון.
השאלה מה אתה מעביר,
אבל
כאילו מה אתה מביא מעבר.
בשביל להביא מעבר את ברונו צריך לוותר על סלח. או על שחקן של ארסנל, לא יקום ולא יהיה, שנוותר
אוקיי.
על שחקן של
ויש,
זה.
אני שואל כי אני פשוט לא כזה מסתכל עליהם כרגע חוץ מרשפורד, יש עוד מישהו חוץ מרשפורד וברונו שמדבר אליך?
אליי יש את מאונט, לא יודע אם הוא מדבר אליי, אבל הוא מדבר להמון
נכון,
אנשים.
לא, אליך, אליך, אני יודע שמדבר לאנשים.
אליי זה רק ברונו מדבר ו...
זאת הבעיה. אתה
אז
אומר,
אני אגיד
אתה
לך...
אומר...
הבעיה
אגיד...
שלי או של האגודה שלהם?
לא,
אני אגיד
זאת
לך
הבעיה
מי
עם הקבוצה,
מדבר
כן.
אליי. אליי מדבר... אוננה.
משה אוננה.
אוננה, what's my name? ידעתי שהוא יגיד אוננה.
אני לא מתחבר.
אני...
אינדיבידואלי. 5-0, רמזדו לחתול. יותר מזה.
אני אגיד לך מה, אני פשוט לא רואה מישהו בהגנה של... הבטון, השחקן הגנה בטון בהגנה של מנצ'סטר יונייטד, זה לוק שו.
נכון, והוא מאוד התקפי.
והוא עולה כמו צ'יל וול.
אבל הוא פציע, הוא עולה יותר.
כבר ראינו הפציע, אנחנו מדברים על זה בכמה שנים.
הוא יכול פתאום להיות בלם.
נכון, אבל אתה יודע שהוא משחק, אני חושב
אם,
על...
אם היה חורף, הייתי מרים את הקוס תה של, של דיוני התה, ואומר שהוא לא הקאפ אוף תה שלי.
שמע,
לא, תראו,
אני
אנחנו צריכים לראות,
קשה,
אני חושב...
סליחה, זה,
תראה.
אני לא אומר שאני בטוח הולך איתו, אבל במחיר כזה, עם פתיחה כזאת, וחייב לשקול אותו.
זה בטוח, הוא יהיה בהרבה קבוצות. הוא יהיה בהרבה קבוצות, אני
בטוח.
אמן לזה. השאלה, הבעיה שאנחנו לא נדע מי פותח במגן ימין, כי לדעתי גם אין אחד שיפתח. אני חושב שהם יעשו סוג של רוטציה. אבל זה מאוד מעניין, כי מצד אחד, במשחק נגד ארסנל ראינו את ון ביסאקה נכנס לאזורים שהוא לא נכנס עד היום. מצד שני, אתה אומר, עכשיו שהוא עולה 4.5, גם
הוא יכול להגיע לאן שהוא רוצה, הוא לא יודע מה לעשות עם
בדיוק,
הכדור שם.
ואם, ועוד יותר זה מעניין, אתה אומר, אם פתאום אומרים לך, וואלה, לא יודע, הוא נפצע ודלות פותח כל משחק. עכשיו, דלות הגנתי לא משהו, אבל התקפי הוא יודע את הפס, אבל פשוט גם עולה יותר.
אני לא בא לי להסתמך עליהם, אחי.
אני לא בא
לי להסתמך
עליהם. לא בא לי
שיש לך שוער כזה בנקר, והסיבה היא, בקשר ישיר למה שאביחי אמר, רמזדו לחתול, אחלה. אני רוצה, וחושב מאוד חזק, לפתוח עם טריפל התקפי ארסנל.
זה לגיטימי.
מאוד, מאוד, מאוד בא לי. יש מצב שמפסידים 2-1 לפורסט מחזור פתיחה בבית. יש תסריט כזה, אבל יש גם מצב של, של 6-0 opening day, ו- וממשיכים מאיפה שעצרנו, ו- וטירוף של החושים. יש תרחיש כזה.
כן, ובלי שם קשר יש להם משחקים טובים. הרגעת אותי מרמזו לחתול, תוך כדי אני פתאום נזכר שיש ספר ש... בעברית הוא מתורגם לספר ילדים, אז ההורים פה ידעו, שקוראים לו שאול החתול, שזה בכלל פיט דה קאט, וזה ספר שכתב, נתי, ג'יימס דין או משהו כזה, עשה את זה.
ג'יימס דין?
לא, לא, תכף אני זוכר. אבל...
טוב.
כן. עומר, בוא נעבור לזה.
אני אקח שנייה לקבוצה שלי כבר? זהו.
כן, כן, בוא נעבור.
אז אני כרגע עם פביאנסקי בשער, ריאול המחליף. כמו שאמרתי, שוקלת אוננה, גם יש לי 500,000 בבנק בטיוטה הזאת, אז אולי אוננה יהפוך לפביאנסקי. הגנה של טריפ, מינגז ואסטופיניאן, שני מגני ארבע מחכים על הספסל, בל ובלדוק. מרטינלי, סאקה, רשפורד, פודן, גבריאל ג'זוס, הלנד ואנקוקו. ממש 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 בא לי לפתוח את העונה עם פודן, כי בטח עם השינויים בקישור וכל מה שקורה שם והקשירות של דבריינה ופה ושם, בא לי מאוד לפתוח את העונה, בטח במחיר כזה. למרות שאני, כל פעם שאני שם את השחקן הזה, אני אוכלת על הקרדה, אבל אולי השנה נצא לדרך חדשה. ונקוקו ככה... גם, שומר לי את הזכות להתאבט עליו, אמרתי את זה גם בפרק הקודם, לא אוהב להביא שחקנים חדשים בליגה, בטח שמגיעים מהבונדסליגה, אבל כן נראה לי שאפשר לא לצפות שהוא יהיה ברמת הלנד, אבל כן לשים אותו אולי בלבל קצת שונה מקאי ומטימו ורנר, כי הוא שחקן שהוא טיפה יותר סקורר, ויש להם פתיחה סבירה פלוס.
כמה דברים בקשר לזה, אם אפשר רגע. דבר ראשון, העירו לי שזה אנקונקו, או אנקונקו, ואנחנו משמיטים איזה נון שם.
אין
אז
קוקו, עזוב אותנו.
אין קונקו, לא יודע, אני רציתי לחשוב, אולי אביך עושה בדרך כלל דעה לו את הקטע של סון וכאלה. דבר שני, באמת מי שכתב את הספר, קוראים לו ג'יימס דין, אבל זה לא ג'יימס דין,
יפה.
פשוט קוראים לו ג'יימס דין. כמו שתשים את ריס ג'יימס ולוק הדין בזה, בקבוצה. עכשיו, עוד משהו, אם כבר דיברנו על קונקו, הוא כבש באמת הרבה ב... הוא כבש...
צ'לסי נפצים, נפצים, אני הולך עם מישהו שם בדוק.
התקפית שיחקו טוב, אנחנו עדיין לא יכולים להגיד ב-100% מי יעלה שם.
נכון, אבל אנחנו יודעים שהתקפית יש את צ'ילוול גם כאופציה.
נכון, רגע, תן לי שנייה, אני גם עוד שנייה מגיע לצ'ילוול. מבחינת, הם שיחקו, הם נתנו, הם שיחקו, ניצחו 4-3, הם ספגו 2 מ-10 שחקנים נגד ברייטון, ו... פוצ'טיניו אמר שבשלב מסוים אנחנו נראה גם את קונקו יחד עם
ג'קסון.
ג'קסון, בדיוק, ג'קסון. עכשיו, ג'קסון נתן יותר שערים, אני חושב, בזה, והוא היה...
מאיפה הגיע בכלל השחקן הזה, אחי?
לא, לא יודע. יכול להיות מאיפשהו בצרפת, יכול להיות. שחקן סנגלי, אני חושב. הוא כבר אמר שאנחנו נראה אותם ביחד, שג'קסון יהיה החלוץ המרכזי, ואנקונקו יהיה סוג של הפרי רול סקנד סטרייקר מאחוריו כנראה. אז גם לזה אנחנו צריכים לשים לב, כי אנקונקו עולה 7.5, ג'קסון עולה 7, בקשר לצ'ילו אל אביחי.
מביא הריאל, אחי.
הוא מאוד התקפי, ונקראתי כל מיני דברים שפתאום הזכירו לי, אתם זוכרים את העונה, את העונות האחרונות של פוטש כאילו בספיירס? בן דיוויס היה נראה שם כאילו, זה היה בן דיוויס ומרקוס אלונסו, אתם זוכרים כאילו? מרקוס אלונסו היה כמובן בצ'לסי, והיה כאילו, ההגנה שלנו הייתה מורכבת כזה מאלונסו, דיוויס וכאלה, הוא משחק כרי 4 בקו 1, ומגנים מאוד מאוד מאוד, מאוד מתקיפים. אבל, היה לי הבוקר את צ'ילוול אפילו בטוויטה, ואז אמרתי, שנייה, מי השוער שם? כאילו, ראיתי את התקציר כמו שצריך. קפה בשער, הגנה עדיין לא מסודרת 100%, הם חטפו 2 מ-10 שחקנים. אז אני אחלה...
מי הבלמים הפותחים שם?
לדעתי זה אמור להיות, אביחי בדיה שילב ותיאגו סילבה, שאנחנו לא יודעים אם תיאגו סילבה יצטרך כל משחק, יכול להיות שזה יהיה שלובה, יכול להיות שזה יהיה...
לוי קולוויל.
קולוויל, נכון, יכול להיות. אני לא בטוח כרגע, אני לא עד כדי כך בטוח על ההגנה שלהם, בשביל לשים, שאתה שם 5.5, על 5.5 ומעלה, לדעתי, שאתה שם.
בסדר, אז אתה שם על סטופיניאן 5 מיליון, בגלל חצי בשביל חצי מיליון, זה ההבדל.
אני לא בטוח שאני שם את סטופיניאן, כי ראיתי את ההגנה גם שלהם. עכשיו, המפתח לכל הדבר הזה, שתי הקבוצות האלה, המפתח בסופו של דבר זה קייסדו. אם קייסדו נשאר, שזה לא נראה שהוא נשאר, אז ההגנה של, הוא מחזיק את כל ההגנה כרגע של ברייטון. מתישהו, כן, יביאו מישהו במקומו, אפילו מתוך, מישהו שאנחנו לא מכירים אולי אפילו, שאולי אפילו כבר בברייטון. אבל יהיה איזשהו טרנזישן, וזה בדיוק העניין עם המשחקים הראשונים, שאתה אומר, מי שהולך הרבה פעמים על הגנה מאוד 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 זולה, יכול להרוויח איזה בלם של 4.5 משעמם, שהביא לו איזה 6. אנחנו לפעמים הולכים על הביג את
הפאק הזה, כל מיני... למה משעמם? אף אחד לא משעמם.
טרקובסקי משעמם, הוא לא עומד, הוא לא משעמם.
4.5 זה משעמם. יש כהנרי משעמם.
אתה יודעים...
לפץ.
היה לי חלום...
אהב שאתה בישול אתמולה.
היה לי חלום שאני מסתבך עם ה...
אוי, נו, איפה
חלום? קבוצה ככה לפני הדדליין.
נו.
ואיכשהו נהיה לי כזה אוטופיק, כמו שיש בה, איך שאתה נרשם לאפליקציה, ואני מתחיל את הליגה עם כל מיני שחקני 4.5, כזה קשר 8 שאף אחד לא נוגע בהם, ושמחזור ראשון כל הליגה מתפוצצת, ואני, אתה יודע, אנשים עושים סקורים של כזה 150, ואני עם אזור 50 נקודות, ובא לי למות, ברמה שאני אומר, אני לא משחק השנה כאילו,
כל שנה יש לי, יש לי סיוט.
כפר עליך, תעשה קבוצה טמפלייט של החיים, הכל טוב, מה שיביאו יביאו, מה שלא יביאו שיהיו בריאים, ונמשיך.
לא, אבל תקשיב, דבר...
שחקנים דיפרנציאלס ותשע טמפלייט, נו.
דבר מאוד בולט בקשר לקבוצה שלי, מי שרואה, זה שאני כרגע בלי ליברפול בכלל. אני נראה לי, תקשיב, אני סגור על זה שאני עם טרנט לא פותח.
100%,
בכל גם מקרה,
אני לא. גם אני 100%.
אני לא יודע, לא, ועם כל הכבוד לתפקיד האחורי, בסדר, וואו, כאילו, תנייחים,
כל הכבוד, אחלה. אומר.
אני לא יכול לסמוך על ההגנה הזאת כרגע, עד שלא יוכח אחרת, אנחנו לא יודעים שוונדייק...
ואם יוכח אחרת, כפרה עליכם, אם יוכח אחרת, תיוכח. אבל יש להם 8 משחקים ראשונים, קשים, קשים.
קשים.
אז אנחנו הולכים עם מוסלח, עם המלך של הפנטזי, עם השחקן הכי טוב, אמו, מו, הפרה, שלא מעניין, לא מעניין, יש לנו את חמצדול החתול ואת מו הפרה בינתיים, שלא מעניין נגד מי הוא, זה סלח, אם הוא לא טוב, זה בסדר.
אני כרגע בלעדיו, אבל אני כנראה שאני אמצא את הדרך להביא
תוכנית,
אותו.
בואו כך גם תוכנית, תפתח עם סלח, תעבור מחזור שלישי מסלח לקיין, קיבלת שלושה משחקים, לוטון וברלי, ואני חושב שפילד יונייטד. של השחקנים הכי טובים. אבל אם סלח יתפוצץ, לא אפשר להוציא אותו. אבל המחיר שלו היה למחזור שני, אז לא יהיה בעיה, כאילו, הוא לא ירד, בוא נגיד, בין ראשון לשני. הוא יעלה, אז הכל טוב.
אחי, אביחי כבר במטריקס, אמצע יולי.
בוא נהיה איפה קיין יהיה אז. אני חייב להגיד משהו על פה גם
כאלה. אם הוא ילך, אז נעביר לסון, ואז יישאר עוד 3.5 מיליון, להביא את כל החברים שלכם. בוא נראה מי טובים. בוא נראה מי טוב. נראה, פודן טוב, נביא פודן, ברונו טוב, נביא ברונו. אין בעיה. אבל אתה מתחיל עם סלח, אז אתה מוריד למי שטוב.
עכשיו אנחנו יודעים שלא מתחילים סלח.
לא מתחילים, אני מתחיל עם סלח.
אני שמתי לב משהו בקבוצה של שניכם, שניכם עם טריפ, שהוא, שוב, עדיין בעיניי כנראה אחד מהשניים נגידו,
צ'ק בנקאי.
אבל עדיין משחקים, אני ראיתי גם את ההגנה שלהם אתמול ב-3-3.
מה ראית? בלי ג'ואל לינקטון? עם מי טרגט בהרכב?
אני רק אומר שיש...
בלי בוטמן? בלי שוער, בלי פופ. אז מה ראית? כפרה עליך, אף אחד לא שיחק.
אתה מדבר על משחקים קשים, המשחקים שלהם לא קלים תחילת העונה, של טריפ. עומר, בקשר למינגס,
טריפ, יש סכנת ירידה גם.
למה שהוא לא יפתח?
לא, עומר, חיים שלי, עזוב, עזוב, שחרר את וילה, שחרר, שחרר.
יש לך דיאגו קרלוס שחזר אחרי פציעה, יש לך את פאו טורז, הוא עדיין, הוא לפני עזרי קונסה בטוח, אבל הוא שניים משלושה, אני חושב שהוא פותח את העונה, אני לא יודע אם הוא כל משחק בנקר.
למה לעזוב את וילה, אביחי, אתה לא אוהב?
אני חושב שהם יהיו קבוצה טובה ויעשו עונה טובה, אבל יש להם בפתיחת העונה 8 משחקים ראשונים, סך הכל 3 משחקי בית. זה לא מנצ'סטר סיטי שיש לה את אותה הדבר, אבל זה הקבוצה הכי טובה בליגה. זה עדיין אסטון וילה.
כתבתי לכם גם בוואטסאפ.
אז נגיד ווטקינס כן, כי גולים יהיו, אבל...
תקשיב, אם ארסנל, אם אתה מחזיר אותי לתחילת הקיץ, וארסנל עושה את החלון של אסטון וילה,
נכון,
אני מבסוט.
נכון.
לא רצח, אבל אני מבסוט.
אמרתי לכם שאני רוצה לבדוק משהו, אנחנו
צריכים לבדוק את זה. מוסא דיאבי.
נכון.
אחלה שחקן.
הגיע ב6:30, היום נכנס למשחק.
יורי טילמנס, שרצינו אותו.
שאנחנו יודעים שהוא שחקן טוב.
זה פאו טורס.
אני לא, תראה, בסופו של דבר הוא הלך בחינם, וכל מה דיברו עליו ארסנל וזה וזה. לא יודע, זה היה נראה מוזר. זה היה נראה שהוא כן שווה קבוצה יותר גדולה, אם הוא היה רוצה. אבל מה זה מה רוצה? אני מניח שהוא
אולי מסכורת, לא יודע.
ראיתם את ורדי בתאילנד?
כן, ראיתי שם איזה משהו.
שמע, ראית?
אם ארסנל רוצים אותו, נותנים לו יותר מאסון וילה, זה כאילו...
עומר לסטר, נחתו בתאילנד. עזוב, היה להם משחק נגד טוטנהאם שהתבטל, אבל הרי הם שייכים למדינת תאילנד. הם נחתו שם באיזה מקום, השחקנים הלכו, נתנו כיפים לאוהדים. עומר, אני לא צוחק איתך, תור אולי איזה 4 קילומטר. ג'ימי ורדי, אחד אחד עובר מביא לו כיף, אחד אחד. אנשים שם השתגעו, מהזקן ועד לילדה.
חייבים שהם יחזרו, אה?
אם אנשים, טוב, אני לא רוצה להמליץ לאמר, אבל הם יסיימו אותי גם מקום ראשון.
דניאל, יאללה, הקבוצה שלך.
אני רוצה, תמה, כבר רציתי לדבר על זה בקבוצה שלי, כי גם לי יש את פודן, אז בוא נראה, הקבוצה שלי כרגע עם פלקן בשער, שזה בעצם השוער של... ראיה לדעתי לא נשאר, אני...
אוקיי, דיברנו על זה, דניאל, אם פלקן יהיה, אני גם פותח איתו.
טרנט, זינצ'נקו, סטונס, לואיס דיאז, רשפורד, פודן, סאקה, מרטינלי, הלנד, ז'ואר פרדרו, מחליף ראשון, יש לי פה את טרקובסקי שהוא בעצם שחקן כאילו, זה שחקן חי, ויש שחקן שהיום נכנס שקבורה, מלוטון, שהוא אמור לשחק ווינג בק ימני, ולפתוח, והוא ב4, ויש את חבר שאביחי... מובמה.
איזה אחלה שחקן, הוא מפקיע כל משחק בינתיים.
ככה, אני השתעשעתי עם הקטע של סלח, לא סלח, לפה ולפה. כרגע העניין של הבלי סלח פשוט, שזה כל כך, אם אני משלמך את סלח לצורך העניין ללויס דיאס, שהוא לדעתי אחרי סלח הכי בנקר בהרכב של ליברפול, אני לא יודע אחרים, אבל תכף נגע גם כאילו בליברפול, הוא לפחות אני יכול להגיד שהוא גם שחקן, וגם אני חושב שיש סיכוי הכי גבוה שהוא יפתח. בסופו של דבר סלח ישחק יותר מכולם. סבבה, זה לא בא לעשות קאבר על סלח. סלח יעשה יותר ממנו, לסלח אתה יכול לתת קפטן מחזור שני, דברים כאלה.
זה עניין של של השקפת עולם, אתה מבין?
ברגע שאני הולך אליו, אז אני כן יכול לשים את פודן, ואני כן יכול לשדרג איזה קשר של 5.5 למרטינלי, ואני יכול גם את ההגנה קצת לשפץ.
גם אני מסלח יכול לעשות את זה. זה כל העניין, אבל דניאל, אני פשוט... מצד אחד אתה... זה דיון בין לבוא ועכשיו להחליט, אני יודע שמי שנרצה זה דיאס ופודן, או להמתין שנייה, להביא את סלח, ועוד מחזור 2-3.
יכול להיות, נכון.
להבין את מי אתה רוצה, ואז לבחור. פה זה כאילו אתה מנסה לדייק, סלח זה כאילו ללכת על בטוח. מה הקטע עם סלח? שכל השנים הוא היה בטמפלייט הזה, לכולם היה אותו, והיית מביא כדי לא ממנו. להיפגע. השנה הזה אתה יכול ליהנות ממנו, ואנשים שלא יהיו איתו יוכלו גם לא להיפגע אם הוא יביא בלנקים. פשוט
וכך. אז בוא נגיד ככה, כמה דברים. אמרתי
אתה מאמין בו או לא? אם אתה מאמין בו.
אני מאמין בו, כולם. אבל אני גם די מאמין בלויס דיאז העונה. גם עונה שעברה האמנתי בו, וזה לא הלך זה, אבל הוא גם נפצע די מהר. אז אני אגיד ככה, דבר ראשון על...
לא מזלזל בדיאז, אני מת עליו.
דבר ראשון על פודן. בדיוק, עומר, אתה זוכר, דיברנו על זה פרק שעבר, ופודן שיחק, אני אמרתי שאם אלוורז משחק, או יש מצב שאנחנו נראה את פודן בסוג של 8 שמאלי כזה, וזה מה שקרה במשחק החנה האחרון, אני לא יודע כמה אפשר ללמוד מזה, יכול להיות שפשוט לא היה מספיק שחקנים, דברין אנחנו רואים כבר שהוא כאילו הוא חוזר כאן יותר מהר ממה שחשבו, ואולי הוא כן אפילו יפתח את העונה, אני לא יודע, אז צריך עדיין לראות, כי אלוורס שמשחק, אתה יודע שהוא, אתה יודע שכאילו הוא פינישר, הוא ייתן גול. פודן, אני לא בטוח שאני רוצה אותו כשהוא משחק בזה, יכול להיות שהוא יעשה את הרנים האלה של גונדוגן, כי אני לא רואה את קובצ'יץ' עושה את זה, והם בבדוד גונדוגן, ואם הוא יעשה את זה, אז הוא כן יהיה מעניין. כרגע בקבוצה, זה משהו שעדיין צריך לבחון. סאקה ומרטינלי זה אותו דבר, אז לא, לא מחדשים פה שום דבר. סטונס, היה עכשיו גם את המשחק הכנה הזה, נתן גול חבל הזמן, והוא גמר גם, שבעצם הוא מופתע מהמקומות שהוא מוצא את עצמו שם, ובעצם כאילו פאפ אומר לו לעלות ולפתח את המשחק שלו גם בקטע של להחזיק בכדור, גם בקטע יותר התקפי, ואנחנו יודעים שיש לו כדורגל, כאילו עם הכדור ברגל, זה לא עכשיו איזה משהו
שמוד... לחשוב שלפני כמה שנים הגדירו את השחקן הזה כפלופ, לא יאומן.
כי קנו אותו הרבה כסף, והוא היה פצוע המון המון המון, אבל אנחנו תמיד ידענו שהוא... הוא מאוד מאוד, אתה יודע, אנחנו רואים את זה באנגלית, כאילו נוח עם הכדור, כן? הוא יודע להביל את הכדור, לא סתם כאילו פאפ בא ושם אותו בעמדה, הוא שם אותו אשכרה בעמדה של 8, אתה רואה אותו גם בהתקפה, לא עכשיו רק בקרן, כאילו מגיע למקומות האלה, הוא אומר, אני אוהב את החופש, כאילו הוא אמר, אני אוהב את החופש, שכאילו אני מקבל מהמאמן, לבוא ולהביא את האיכויות שלי, ולפתח את הצד הזה של המשחק. כשאני שומע דבר כזה, אני מקשיב, זה מעניין אותי. זינצ'נקו עדיין שם, רציתי להגיד משהו על ארסנל, זינצ'נקו לא פתח את המשחק האחרון, בחנה נגד יונייטד, מי שפתח מגן שמאלי היה תומיאסו, מגן ימני היה טימבר, וטימבר שיחק את האינברטד, שזה מעניין. עכשיו, אנחנו יודעים שאם משחקים בן ווייט, אני לא חושב שבן ווייט פתאום הולך לבית המקום בהרכב, אבל אם בן ווייט משחק, וזינצ'נקו, אז זינצ'נקו זה שמשחק בקישור, הגולים היו באשמה ישירה של... גם של רמזל וגם של גבריאל, שתי טעויות כאילו מאוד 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 גדולות. וז'ואר פדרו, נדבר שנייה על ברייטון, ואז שיבוא יוסיף לנו לזה עוד. ברייטון היו עם הגנה לא קיימת, הוא הצטופינן לא שיחק אגב, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד משפיע שם, אם קייסדו משחק או לא, כאילו אני לא מגלה פה לאף אחד שום דבר, אבל זה ברור שזה משפיע. וולבק פתח, בקשר לכל אלה שחושבים על פרגוסון, אנחנו לדעתי נראה סוג של רוטציה, כי יש להם גם את ה... ראינו שדזרבי עושה את זה, וראינו ש... אנחנו יודעים שיש להם אירופה. ז'ואר פדרו ברגע שנכנס, היה הכי טוב, כאילו, על המגרש. אני חושב שהם היו בעשרה שחקנים שהוא נכנס, אם אני לא טועה. היה מספר 9, זה קצת הפתיע אותי. הוא שיחק סוג של סקנד סטרייקר, לקח את הפנדל, אומדם גוס לא היה על המגרש, לקח את הפנדל, פנדל טוב. ולא רק זה, כאילו, גם דזרבי משבח אותו. הוא אומר כאילו זה שחקן עם איכויות מאוד 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 גבוהות, שכאילו שיעזור לנו. ואני חושב, כאילו הרבה, אתה יודע, ראינו עם סיסו וכאלה, סיסו נכנס, שכחנו לגמרי, ללנה בריא.
ללנה, ללנה.
דזרבי אוהב אותו.
גם אני אוהב אותו.
דזרבי אוהב אותו, סיסו לדעתי יהיה סוג של כזה חילוף לשחקני, לטריפל קישור כזה. מתומה היה נראה, היה נראה בסדר, איך קוראים לו, נו, סולי מרש גם היה נראה דווקא די טוב, אני לא יודע, אני לא אולין שם על האסטופיניאן ועל כל הזה, אני...
אם ללנה הולך 5-0, אפשר להביא אותו.
יכול להיות, אבל גם, הוא לא מספיק כאילו ייתן מספרים, והוא לא מספיק ישחק לדעתי, אבל ג'ואר פדרו לדוגמה ב5.5, זה יכול להיות מאוד מאוד
יש
מאוד
שם 4 חלוצים, זה לא נורמלי.
כן, ואנחנו יהיה מאוד מאוד קשה לדעת מי משחק. דיברנו קודם על צ'לסי, אביך דבר אחד שכחנו להגיד, מה לא גוסטו? ש... סוג של תרגום חופשי בדיוק, רק שלא ישאיר לנו טעם רע בפה, אבל הוא מגן ב4 מיליון, כרגע הוא פותח משחק שני ברציפות כבר, הוא לא מגיע למקומות שמגיע צ'ילואל, אבל מגן פותח בצ'לסי כרגע ב4, ריס ג'יימס באימונים, אבל ראינו, יש לו איזה סטבק, כאילו אנחנו רואים שלא מסוגל להישאר בריא, הוא באימונים, הוא לא משחק.
עומר דווקא כן.
מה זה? הלך פייפן אחי, זה...
לא, אם ריס ג'יימס מת, נביא אותו, מה? אם ריס ג'יימס גם בספק...
לא, אני אומר, ריס ג'יימס אחי, אין לך מה לבנות עליו, אין לך מה את הכאבי לב האלה.
איזה יופי, איזה יופי דניאל, להביא את גוסטו, להביא את שוקומוקו, אלי אקספרס ועוד מצ'לסי, כאילו, ומישהו ישחק.
ליברפול, היום סלח שיחק, אני חושב שהוא נתן גול ובישול, דרווין גם, אני חושב אפילו נתן צמד, בקשר לגאקפו. אני ראיתי אנשים עם גאקפו, גאקפו משחק, ידעתי שזה יהיה, הוא רשום חלוץ במשחק, הוא משחק קשר כאילו, אתה רוצה לקרוא לזה 10 שמאלי, אז נקרא לזה 10 שמאלי, אבל הוא משחק סוג של מה שעושה בצד השני.
שיחקו שלושתם ביחד, גאקפו, נוניז וסלח?
גאקפו, כן, אבל גאקפו משחק בקישור. אני חושב שגם משחק עוד שחקן התקפה כאילו זה. אני עדיין חושב, אני רוצה עוד מי פותח, אבל אני עוד פעם, אני תמיד אומר, ז'וטה זה הפינישר הכי טוב של ליברפול.
שוב, רגע, מה זה בקישור? יש לך... שלישייה
אחורית. הוא משחק בשלישיית קישור כרגע.
יש לך שלישייה אחורית, יש לך טרנט ולידו מקליסטר.
אז טרנט שיחק קשר אחורי 6 במקום פביניו בשני המשחקים האחרונים של ההכנה.
ולידו מקליסטר.
אתה יודע, משתנים מחצית, אבל כאילו, אז כן, אז מקליסטר וגקפו. זה מה ששיחקו. או במחצית אחרי זה, זה יהיה נגיד, יכול להיות, נו, איך קוראים לו?
סובוסלייס.
קרטיס ג'ונס וסובוסלייס, סבבה? זה מה שזה, זה כאילו שם. אז מי שחושב שהוא מקבל אותו בתור חלוץ בובי, הוא לא. כרגע הוא לא. זה לא משהו יכול להיות גול, זה לא משהו... אבל אתה מקבל אותו ב-OOP הפוך, פו, אנחנו יודעים מה זה. וילה, אביך ישחקו נגדכם, ווטקינס נתן גול, בוונדיה היה ענק, נתן צמד ובישול, הוא היה הכי טוב על המגרש, הוא ב6 מיליון, בוונדיה. כשאנחנו כאילו מדברים על וילה, וזה, עליו אף אחד לא, לא שמעתי אף אחד מדבר.
יום טוב.
כן. דיאביר נכנס 6.5, הם כן, אבל עומר, אתה עם... אתה הרי הלכת פה עם הגנה שלהם, הם שחקים בקו הגנה מאוד מאוד גבוה, כמעט בחצי, שצריך לשים לב גם לזה. אביך ניוקאסל, אני לא יודע אם ראית, איסק וקלום וילסון, לא הגולם וילסון, הוא הפרפר וילסון, שחקו מחצית מחצית, נתנו כל אחד מהם כבש.
ראיתי, אבל איזה גולים, נו.
כן, זה גולים כזה ממטר, הרבי באון זה 6.5, מתישהו זה יכול להיות מעניין, זה מעניין. זה, אני משמח, זה מחיר כזה...
דיברנו על זה, דיברתי על זה.
אחי, כשרצנו אנשים להביא אותו, הוא נפצע באיזה מחזור 2.
כן.
עזוב, עזוב את זה עכשיו. עזוב את זה עכשיו. יש בניוקאסל, לדבר על ניוקאסל עכשיו, יש בניוקאסל. קולו דיזק ווילסון קשיר, כנראה ששניהם פותחים ביחד, וזה אומר שבמשחקים נגד הקבוצות של הטופ 6 ישחקו ג'ואלינגטון, ברונו וטונלי, ונשאר מקום אחד בהרכב, לאלמירון שהוא כוכב, לווילוק, לגורדון, על מי דיברת עכשיו? לבארנס, אוקיי? מקום אחד לארבעה שחקנים, סבבה, במשחקים נגד שאר הקבוצות שניוקאסל יבואו כביכול פייבוריטים וזה, אז שניים, בסדר? אבל עדיין, אין בטון. אם הייתי יודע שאלמירון ביטון, הייתי שם אותו ראשון אצלי בקבוצה, כי הוא הולך להביא עונה מהסרטים.
על מירון באמת כאילו לדעתי כרגע הוא, אתה יודע, הוא הצד ימין. אלוס, בר, אני מה זה אוהב אותו? אני מחזיק ממנו שחקן חבל הזמן.
תראו, אלוס של ניוקאסל נותן לנו אפשרות להשתאות עם הבחירה שנייה לפני שאנחנו מבינים מה קורה ואז להביא. העניין גם עם טריפ שאמרת לעומר, מה שאני גם חושב שאם יהיה נכון. בעיה, אז הוא גם יכול לרדת במחיר.
אז מזה שאני אומר, אפשר להביא לחכות, ואז להביא אולי בפחות.
אני לא מחכה, מחזור ראשון הוא מביא 18, אני רוצה אותו איתי.
סבבה.
ווילה מפקיעים לניוקאסל בצרורות כאילו במשחקים האחרונים.
היריבות הגדולה, היריבות הגדולה.
בצרורות, מה? הם קראו אותנו.
ורגע לפני שאנחנו סוגרים את החלק
יאללה,
הזה של
קבל,
הפרק,
קבל
על,
טעות.
על ברנדפורד, רציתי להגיד לך, כאילו,
מה
אני
עם?
פלקן, הוא חטף גול מקילומטר. אז אני לא
ראיתי,
יודע,
ראיתי.
חטף גול ממש כאילו מקילומטר.
מון חכה, בסדר.
ויסה, שאתה לא אמרת, לא, לא אמרנו אותו בפרק.
גנב גול,
דיבר,
הוא
הוא גנב
אדיר.
גול
לווקר
פיטרס, למי
לארי
יכולים להיות?
פוטר.
חלוץ בשש, חלוץ הוא
אדיר,
פותח,
אדיר,
חלוץ תשע.
אדיר, אדיר.
ונראה לי שזהו, נראה לי שזהו
אבל אתה
בקטע
תיקח
הזה.
אותו לפני שחקן מברייטון?
לפני מי?
אני יודע שהוא פותח, אני, האחרים אני יודע שפותחים.
וואלה כן, מה לפני שחקן
אם אני שם
מברייטון?
5.5 על
וואלה
פדרו,
כן.
סיפור אחר. אבל אם אני
נכון.
הולך על חלוץ 9 ממש, אני אוהב את הקטע של 5.5 ולקבל את השחקן כאילו שמביאו במלא כסף,
נכון.
ואם גרוס, שאגב, שיחק מגן שמאלי אתמול, כי
נכון.
סופיליאן לא שיחק, אז אני יכול לקבל אותו אולי על פנדלים בטעות או משהו כזה. אבל ב-6, אחת האופציות
נכון.
הטובות. כאילו בינתיים דיברנו על קלוורט וזה,
בעיניי הוא
בינתיים הוא
האופציה
לא
הכי
בריא.
טובה ב-6-0.
הוא
אתם
באמת.
רוצים, אני אביא לכם אופציה הכי טובה בכל סכום, אני יודע הכל
בוא
בעל פה.
שמור את זה לחלק ב', אלוהי אביחי. בוא, יש לנו מישהו מתחמם על
אוקיי,
הקווים.
כן, אז מבלק בוקס מתחתן, מתחמם על הקווים.
אח שלנו מתחמם.
יאללה,
יפה מאוד.
הפסקה.
הפסקה. ברוכים השבים לחלק ב' של מופיעים בספק, ועכשיו האורח המיוחד שלנו, אז מבלק בוקס. היי אז, thank you so much for being here. We have a lot of people waiting to hear you, thank you so much for your time. How are
Oh,
you doing?
That'd be silly. It's great to be on here. Thanks for the invite. It's been quite a while coming, isn't it, Daniel? But it's great to finally be on the show.
Thanks for coming on. I actually have to say, at this point, when we had last week, we had Sam, and the week before we had James. At this point, I have to say, now it feels a bit strange, right? Because James, I also only listen on the audio, and Sam, I've already did like two pods with her on the Scout. Mm. But you guys, I see them even in the same room, and I watch Black Box week in, week out. That has to be, yeah. I mean, you know,
it
people tell us.
At work. They listen and watch in the computer at work. And,
I have to
you can't only listen to you.
You have to watch it.
This all the show. If I don't see all the show, it's not the same.
I have
the full experience.
You have to. You have to see the faces. You have to see him and Mark.
All the people that say 2 hours is too long. You know, you guys are proof.
Not for us.
I have to say, also, I have to admit that this part is heavily influenced by Black Box.
Oh, good.
Everything, because I like this side of the game. Also, I think you and Mark are two managers that they're a bit different. I mean, you're not trying to be different just in spite, just to be different, but you are trying to play your game. And I always say, in the first seasons when I used to play, I was so naive. I wasn't actually aware to the extra content. So I had this, when I was more naive, I saw that I'm doing better because maybe I was doing more eye tests. I don't know. So the thing is to find the balance. And I think that you guys are actually actively doing this, trying to find the balance and not going with the herd. You said that this season you're trying in the preseason, not even to go on Twitter, so you won't be influenced by the drafts.
Yeah, that hasn't gone so well for me. I had a good few weeks off, and then you kind of end up getting sucked back into it. And I was saying on the pod yesterday, I hadn't even considered someone like Fernandez, for example. And then you start seeing him in everyone's draft. You think, oh, maybe everyone's onto something here. And he scores in preseason. You think, oh, I haven't got him. Now suddenly I want him. But Mark's doing a better job than I am. He is pretty much completely off it. He hasn't looked at any drafts. He's only made one team. He won't send me updates of what he's doing, which is very different to previous seasons when he sent me about 60 drafts by this point. So he's sticking to it much better
just
than I am.
Just like me.
Yeah.
Yeah. Same thing. Yeah. Avichai sends us like 3 drafts a day.
No. I change only the templates all the day. But
yeah.
The samplers.
As for the people who know you a bit less, can you tell us about your history with FPL, how long you've been doing Black Box, and et cetera?
Yeah, sure. So I've been around, I started playing FPL in 2008, I think it was, just before I kind of went off to university. I wanted a kind of a way to, I don't know, learn a bit more about football and other teams, and I thought that was quite a good way to get in. And then I just got completely obsessed with it, as you three all obviously are, because you're now doing a podcast on it. I started doing a bit of writing for Fantasy Football Scouts, and then got invited onto the Scoutcast, which is where I met Mark. That was like the only podcast at the time, so you didn't have any choice about what to watch. It was either that or nothing. I did that for a few years, and then obviously it just absolutely exploded. You know, Let's Talk Handy was one of the first proper YouTubers to do it on his own full time. But now, you know, there's Raptor, there's Mate, there's Focal, so many great content creators out there. And yeah, and then Black Box came about. Mark sort of took a break from the Scoutcast, came back, saw that I was doing some absolutely rubbish videos on my own. Like, I'm talking the worst graphics, the worst audio quality. It was just me in front of a screen rambling on for 30 minutes. And I think he saw some potential in it, but wanted to improve things as only he can. So yeah, he came and we've been doing it. We're going into our fourth season now of FPL Black Box. So
Was it called Black Box back then?
Yeah, it was. Yeah. I had it. I named it FPL Black Box. I just read a book. There's a book on my shelf behind me called Black Box Thinking, which is about kind of learning from mistakes. Yeah. And I thought that was quite a good sort of, you know, way that we should think about FPL, because I know a lot of it's luck, but we still do make stupid decisions, and you know, we try to learn off them, but I think a lot of the time we're too stubborn to really really take much from the things we do. So that was the kind of idea of it. And then when Mark came on, we thought about changing the name, and we had some rubbish names that we were considering, and in the end we just went back and just stuck with Black Box.
And back then, did you have also, I'm not even sure, you have another show with Luke? Whoever doesn't know it, Luke Disable is, you always, I tell you guys about the one person who knows how to get into Pep's mind, and maybe he's like 90 something percent accurate when he's trying to predict his lineups. So that's Luke, a good friend of ours. And I think you had like kind of a show together, no?
We did. Yeah, we did a show called FPL Top Guns, which was based on, we were both trying to be what we called maverick managers. So we were kind of trying to go against the herd and make sort of bold choices. And that's what Luke was all about in those days. Luke was all about, you know, bringing in people that no one had, and you know, captaining defenders and all that stuff. And he's rebranded a bit now. Now he's a quite a boring FPL manager who likes to predict Pep.
Yeah. So we have a first sub on our pod whenever someone can come. Yeah. So Luke is Oyakim. Okay. It's he told us last week that he's trying to be more conservative. It's the same thing.
It's exactly the same. Yeah, exactly the same. Yeah, Luke's great. He was so helpful last year when you know, Mark was kind of in and out due to work stresses, and Luke came in. And you know, there's a few people, I'm sure, as you guys, I mean I've done pods with so many people working at Scout and over the years, but there's just a few select people who you just feel so comfortable with doing it. And yeah, obviously Mark is always number one, but Luke is just such a great person to do.
You're a super sub.
Yeah.
Yeah. Always for a sub.
Ole Gunnar Solskjaer, he'll like that comparison. Yeah.
Can you tell us a bit how your game has changed since you became such a, you know, big content creator, and you know, people are following, and you're means stuff for people?
Yeah,
it's going very fast.
Yeah, it is. It's great. It's been really nice being kind of, I think because I was in quite early, and you know, you have your kind of your core people that kind of know you. And yeah, the Scoutcast used to get 3,000 or 4,000 views, and at the time we thought that was incredible. And now you look at, you know, people like what Andy are doing, getting hundreds of thousands, and it's just amazing. But you know, the Scoutcast had such a good core that when things did start to explode, you kind of take those people and then they help you kind of grow. So and then working with Mark is obviously the big draw, because he founded Fantasy Football Scout, and he was one of the first people to really recognize the potential of the game. So I owe a lot to the people that I've done the pods with. In terms of my game, I mean, I like to think I still play kind of the same as I was used to do. I have gut picks that I back myself with. I've had Martinelli, Matoma last year, who I backed, Bruno Guimaraes when I captained him that
he captained that week. Bruno Guimaraes, the Vichai.
Yeah, that was
and probably he scored like 14 points, I think.
Yeah, he got two goals and an assist in the second game.
In the first season. Wow.
Yeah. Yeah.
Not last year.
No, year before when he
just Leicester get 14 points all the
season. The whole season.
Exactly. I know. It was very lucky, but I don't know. That's the way I like. They don't always come off. I mean, I remember getting burned with what's his name? That Arsenal player. They signed an Arsenal. Arsenal signed a player from Real Madrid. Because Ceballos. And I just thought he was going to be like the greatest player ever, and I signed him, and he you know, it doesn't always go to plan, but that's why I like to play the game, right? I like to try and find players that not many other people are considering and go against the template. And I'd say it's media. I don't think I'm ever going to be a manager that finishes consistently in the top 10K, because the way I play doesn't really lend it to that, but I might finish in the top 1K next year, and then in the top sort of, you know, 100,000-200,000 the next, which is basically what's been happening to me over the last few years. Very up and down.
What happened with Ceballos is something that happens with players that come from Real Madrid. They look good for like half an hour. You remember, yep. Reguilón?
Yeah.
Spurs fans thought they got like the next Roberto Carlos. I told them, listen, I know this player. Relax.
Well, the one who's breaking that mold is Odegaard, right?
Yes, yeah, Odegaard. Yeah.
I never thought he had 200 points in him. And then was amazing.
I'm still trying to think if he just overperformed, or maybe it's when you're playing in this advanced position in a team that's so attacking under a top manager, maybe he can do like 200 points again. I don't know.
I was actually so pissed when he was loaned to Arsenal and they let him play, because I said, if he's going to be good, he's leaving. If he's shit, he's shit. So...
No one
I
wins.
I didn't really think he's, no.
That's the only loan that actually works for them.
Yeah.
Big time. And you did some stuff also for the official account, for the official league. You were on the official show, probably as part of, you know, the scout, I'm guessing. Maybe because we asked Sam, so like all friends of Mark just came to the show.
Yes. That's pretty much it. I mean, scouts had a history with the Premier League through Mark. So you know, when they need advice, or you know, they tend to come to I say to us, but I'm obviously not anymore, but Scout and the Premier League kind of work hand in hand in a lot of ways. So when they're looking for people for the show, they come to Scout, and then obviously Scout are going to put forward the people that kind of work for them to do the show. And you know, there's some brilliant people. You know, we had Ted who made his first appearance on the show a couple of years ago. He's not really doing content anymore, which is a massive shame. But obviously, Jani, Sam, you know, Praz has been doing bits for them as well. So yeah, it's a really good group on Scout, and I think the Premier League show particularly I really enjoyed doing. And yeah, I'd love to see it come back, because it was unfortunately culled last year.
I see. We heard some rumors that it is coming back.
Oh, okay, I wasn't sure if I was allowed to say.
That's all we can say.
Yes, there are some rumors that it may be returning, which I think is great, because I think it genuinely is a good show, and the, you know, the audience it can reach. I mean, all the different countries that promote. I had a guy message me who I went to school with, who's now living in China, and he messaged me. I haven't spoken to him for 15 years, and he messaged me and was like, "Why am I watching you in this bar in like Shanghai?" It's kind of surreal moments like that are really fun.
You know, we talked about this when we started playing, like, I don't know, like 7 years ago or 8 years ago. That was the thing. That was it. It was the official FPL show, and we were waiting for it.
Yeah.
And, you know, on an interest level, I think it's very good for, you know, when people start playing. I think what's happening right now is it's growing so fast, because maybe I think when I started following you, maybe on Twitter, maybe, I don't know, a couple thousand, a few thousand followers, and it got all these accounts. You see how the game grows. It's gotten massive. And I think what Omer was asking, is it different now when you're playing with like 80,000 or I don't know how many people following you, and probably, you know, some of them are going to have something stupid to say. And do you think about, you know, I have like this gut feeling, but it's my gut feeling. I can't really back it with anything else than that. Just that I feel that this player is, you know, is going to explode. I don't know. Like, I remember with Bruno Guimarães, you said he's not a defensive midfielder.
Yeah.
He's a box to box player. He can do, you know, he has attacking returns in him. But I mean, probably at this point, after so many years, okay, people can say whatever they want. But at the beginning, you know, when you're starting to grow, I'm guessing, I mean, it does sting a little bit. Because you can hit all of them.
Yeah, it is tricky. I mean, I do feel for new accounts who are trying to get into the world of content creation and trying to find sort of who they want to be in a way, because you kind of, you define your style quite early on. And, you know, if you're someone who does really well for two seasons, everyone expects you to carry on and carry on doing well. And if you start dropping, then suddenly you can lose that kind of following that you've got. Because everyone thinks, oh, he's just lost it or something like that. So it is difficult, and the game has changed a lot. I mean, you know, you can't get away from the fact that the content is so much easier to get at now. I mean, I remember playing, you know, 13 years ago when, you know, if you were going into the scout area to look at XG, you were probably like in the 5% of people that play it. But now, you know, the Premier League will show XG stats on the show. They'll be talking about it on Soccer Saturday. That, you know, Sky will be talking about it. It's such a big thing, and people are so much more aware of those like underlying stats than they ever were. And we know they're, you know, a surefire way to help you do well. I'm someone who likes to watch games and make decisions off the back of that, but you can't get away from stats, because if a player's got good stats, most of the time they're going to do quite well. There's exceptions, obviously, but most of the time they're going to do quite well. So being aware of them massively helps.
Okay. Let's dig in a little bit. Let's see your latest draft. We showed our drafts and we talked about this a little bit. Let's see your draft and go through it, and, you know, your current thinking, let's say.
I have a lot of questions.
Okay, I bet.
Okay. So we have it on the screen now. We can see your latest draft, and walk us through it.
Okay. So we're starting goal. So Onana's in. I think he is just about as obvious as it gets for a goalkeeper this season. I had Flecken for a while, the 4.5 Brentford goalkeeper. I know that Pickford's quite popular as a 4-5. I've seen some people with Leno and that kind of thing. But I just think he's 0.5 cheaper than Shaw. I think he's going to do well on the bonus points. I think he's going to make saves. I think Man U are going to have a good season again. The early fixtures are good. You know, we're picking these players probably, what, for not for 7-8 weeks, not for 15, 16, 17 weeks, because we're going to be using that wild card. And I just think at 5 million, if you come in at 5-5, it's a different story. But at 5 million... I just think he's by far the best goalkeeper to go for.
It feels like something, you know, we said about Mendy last season. Mm. Oh, 5 million for a Chelsea keeper. I'm all in.
We weren't expecting. I don't think Manu will quite go down the route that Chelsea went last year. I mean, Mendy I'm was a real surprise.
Him, but I'm not sold on Onana. You think he did enough to be a Manchester United goalkeeper?
He was just bought right now. He didn't have this Kepa Mendy thing. He was just bought right now. He's Ten Hag's keeper from Ajax. It's different.
The thing
he coached him in Ajax.
I looked more at Shaw and their defense when they had De Gea, because many matches last season De Gea actually got him out of jail, you know that many matches that they were supposed to let in a goal, and he just, you know, gave like worldly saves and somehow kept a clean sheet. It's not like their defense is so amazing. And I'm not sure it's a goalkeeper that's coming from another league. I remember when Alisson came to Liverpool, he had to be, I remember seeing videos from training that they're using like, you know, all kind of stuff from rugby and American football, just to get him, you know, to speed with what he's going to actually get in the games when you have these Burnley, you know, centre backs trying to hit you in the box. I'm not sure he's at the beginning. I'm not sure how he's going to cope, you know, coming from another league.
Yeah. It's interesting. I mean, I like to pick a goalkeeper who's good with their feet and is going to make passes. And I think De Gea was just so ill-suited to that Ten Hag system. Yeah. And it looks like Onana is the opposite of that. So if he's going to be a player who gets the ball, plays it short, kicks it to those fullbacks, we've seen that, you know, for goalkeepers in the past, you know, when goalkeepers are making saves, when they're making short passes, those bonus points come up. The trouble is he's got to compete with Fernandes, who is an absolute bonus machine, and so is Shaw as well. So he's going to have to make a lot of passes to get into the three. bonus. But other than, you know, other than those two, I think he should do well for saves and should pick up some bonus points. And it's just those early fixtures for me.
The first thing he needs to do is to keep the clean sheet.
Yeah.
Well, he can make a million passes. If he doesn't keep the clean sheet, it doesn't
that's
matter.
That's not only on him, though.
Exactly.
We have to see how they look.
Yeah.
Yeah.
Okay. And in defense, you have...
Well, the defense is just boring. And I don't want this defense, but I'm just finding it really hard to find anyone better. You know, it's Trent, I think, is going to have an absolutely outstanding season, playing in midfield. Again, bonus, passes. I think he's going to score goals. He should get 15 attacking returns this season. He's going to get the clean sheets as well. I think Liverpool have made some good signings and are going to improve from last year. So I want to have him. Then it's an Arsenal defender because, again, the early fixtures are good.
He had a nightmare.
Yeah.
Versus United.
I know. I saw it. And that was off the back of, what, a 5-0 win against the American All-Stars.
Yeah, MLS All-Stars, yeah.
Yeah, yeah. Well, Gabriel, I mean, I still wouldn't have thought Sancho would have the confidence to finish after Gabriel's mistake. But I think an Arsenal defender is important. You know, it's Forest at home in the first game. Yeah. And then what, it's Fulham and Palace, is it, or something like that? It's a really good front. It's a really good first three. And then it's the opinion. Again, Brighton's fixtures are so, so good. And it's so hard to know which other defenders are really going to be an option. Dunk's the same price. You're not going to pick him. I think Veltman's a good pick, but we've seen Gross play at right back. I think we're going to sign a new centre-back. What does that mean for Webster? So Estupiñán's the obvious route. But there's loads of defenders I like. Moreno, Porro. You know, obviously Botman's really good. Porro, the legend on the wall. Absolutely.
<He's> on the wall.
You know, there's loads of good defenders, but it's about timing, isn't it? It's about timing with them. And I just can't see a reason to go against these three to start the season.
Are you absolutely sure about Trent?
Yes.
Yes, you don't see, like, not a doubt about the way Liverpool's defense, like Van Dijk's decline, any of that?
I think even if he was a midfielder, I'd still be considering him.
We always have the question between the player, the form, and the fixtures.
Mm.
And Liverpool have very, very bad start of the season. Mm. They have Chelsea away and then Bournemouth at home. But after Bournemouth, they have few games, not so easy.
Mm.
Not so easy. So maybe that's what we talk about this in the start of the episode. Maybe it's not will be so bad a decision going without Trent.
I'm gonna put my Liverpool supporter hat at the moment and have to say to them, because in their drafts, they shown us, they don't have Trent.
No Trent.
I have Trent. So I want to take you back. I don't remember if it was last season or the season before that we said about, I think maybe about City. No, they have, or I'm not sure which team was it. They have a mixed bag of a start. But if it's a top team, and I think that this season Liverpool finishes in the first two. I'm not sure. I think they're going to have a good season.
Mm.
For that, they have to be good in every match. That's why I think it doesn't really matter that much with this team, with this caliber of player, that we saw that he could hit the 200 points. And the 200 points, he's going to score points in the first 8 matches as well, not only after the 8th game. So I think that's why I want to go with him, because I think Liverpool have to score more. They have to be better in defense. And for that, he has to be involved in everything. So that's why I think we saw he has many, many routes to points. If it's the clean sheets, bonus, attacking returns, and he's playing right now. He's playing in a 6 in preseason. It's not going to stay like that.
Mm.
But even from there, I saw that he was managing returns. That's why I'm with Ass. I'm going with Trent in the beginning of the season.
I think the thing is as well. I mean, you say like the fixtures are tricky, but I mean, there's no teams that I massively trust at the moment. I mean, there's Chelsea away. I watched them against Brighton. They're going to be an open team. They're going to be an open attacking team. Mm-hmm. The fullbacks are bombing on so high. There's going to be space for the wide players and for Trent to drift out and to the right and score. You know, Bournemouth at home, that's a great fixture. Newcastle away, it's going to be really interesting to see how they start to juggle, you know, the Champions League and Europe and the squad they've got. Obviously, that's not an opportunities game. Aston Villa at home, that's going to be interesting. You know, new signings coming in. They had a great defensive record against Emery, but I'd still back Liverpool to score in that. And then you've got Wolves, West Ham, Spurs. you know, this is seven fixtures where I don't want to have to be clamoring for Trent if he gets 17 points against Chelsea or Bournemouth. I'd rather just have him in place from the start and let everyone else, you know, like you two, have to move for him if he does well.
But I want to ask you about the Stupinian, because we want to get your take on Brighton. But what I like to get takes from FPL managers that actually support their teams. I'm not sure on your defense if Caicedo isn't playing, if Caicedo leaves.
Mm.
And if there's no clean sheets, and you know, we all have in the back of our head that 17-pointer against Arsenal that could easily been a red card. But before that match and after that match, he wasn't producing so many points. So I think for me, it feels, at the moment, I'm without Estupiñán. And it feels like everyone's going there, but it's not the same team defensively without Caicedo.
Well, or Colwill. I think losing Colwill is a massive thing as well, because we saw him come into the team in the in the final kind of third of the season and look really, really strong for us. And yeah, Caicedo will be a massive loss. And we haven't got anyone at the moment that can replace those two players.
Billy Gilmore's playing there now.
Yeah, Billy Gilmore's fine, but I don't think he's going to reach the level that Caicedo reached for us. And then we've got Van Heek, who obviously got sent off in that preseason game. He's a decent player, but I don't think he's going to reach the level that Cole has. So it's got to be some smart recruitment to replace them. But again, you know, we talk about fixtures. There's a lot of defenders I like, but none that I think have as good three fixtures as Brighton do in those first three games. That's Luton, Wolves and West Ham. That is as good as it gets. Luton and Wolves, I think, are going to really struggle this year. Generally, you know, West Ham, but you never really know what you're going to get from them. but again, I just think for those three, you can start with a Brighton player and then assess, you know, how we're looking and how our defence is. I just think it's quite a big risk to go. I mean, it's 51% owned at the moment as well. Not that
for
I like
defender,
to build a team.
It's not even Trent.
I know. I don't like to build a team around ownership, but I think with those fixtures and the fact that he can get big hauls, and then you can move him on if he doesn't, then I think he's a good player to start with.
Actually convinced me. That's it. I'm changing back to...
See, this is the problem, right? This is the problem with doing these things.
No, but you're a supporter. That's why I take what you say different from some, I don't know, thread on Twitter. Which is actually now going to be called X, so I don't really know.
But you're completely right. You're completely right, though. Our defense is going to be weaker, and you know there's uncertainty around the goalkeeper position. Is it going to be Steele? Is it going to be Verbruggen?
Who's going to start?
I think we start with Steele. I don't think Steele's done anything to lose his place. He was brilliant for us in the second half, but I think Verbruggen is the he will come into the team at some point. It's just whether he's ready or not. So I would just avoid both of those. And then who'd you get in defence other than Estupiñán? You know, I've talked about Dunk, Veltman, Webster. That's probably our back four with Estupiñán, but I wouldn't be going for any of those three, I think. So that just leaves Estupiñán as the only one to consider.
What's going to happen up front? That's the even the bigger issue.
I know.
How many strikers you need?
Well, we've had a problem with scoring goals in the past. So now the policy is just buy everyone and let them kind of fight.
And somehow still Danny Welbeck is first choice.
I know. It's amazing, isn't it? But I tell you what, he has improved so much under De Zerbi, Welbeck. I didn't think he had, you know, you kind of feel like when a player's had the career he's had, obviously been at Manchester United, been at Arsenal, comes to Brighton, does okay for us. You think, you know, when new managers come in, he's going to be one of the first names to be moved on as we look for younger players and that. But he's honestly gone from strength to strength, and his work rate is absolutely incredible. And he's now actually scoring goals for us.
Yeah.
Too. So Ferguson is the future of Brighton. I think we're either selling for, it'll be another 70 or 80 million pound player. I think we'll get a good few years out of him. It's just, when does that happen? When does he get the full backing of De Zerbi to play kind of every match? And I'm just not 100% sure at the moment if he will. I think he's our best player. I think he's our most valuable player. But I think Welbeck probably is first choice at the moment, just because of the experience and the work rate, especially when we've got, you know, we're in a bit of a transitional period. We've lost some key players. I think he probably sticks with Welbeck.
And where does João Pedro stand in all of that?
He's got a big, big talent.
He's class.
He came off the bench against Chelsea, and you know, he scored a penalty, but his footwork is really, really quick. I've got a friend who's a Watford fan. They were kind of gutted to lose him, but knew he was going to go on to bigger and better things. And he's our record signing, so you've got to think he's going to play. Yeah, it's just where does he play?
You think he's going to play like a second striker?
Yeah, I think so. I think he plays a second striker, but I think that really suits him because I think if we've got a Ferguson or a Welbeck up front holding the ball up, bringing other players into play, you've got the trickery of Matoma on the left, the work rate of March. I think he's going to get chances. I think he's been massively overlooked, actually, João Pedro. I haven't seen him in any teams that I've looked
he's
at.
In my draft.
Is he? Nice.
Yeah. In Israel, is quite on the radar, we
is
would
he?
Say.
Yeah. I think for five, if I was going to pick a Brighton attacker to start the season with, it would be him. As in a forward.
Yeah, I mean 5-5. Even if he's playing like a second striker, I saw him against Chelsea, and you know if Gross isn't on the pitch, he can take a penalty. He
okay,
took it very,
you,
very well.
You start with João Pedro, and 10 minutes before the end, Undav play substitution.
Yeah.
Undav come in and Undav score every game. It's the best. Player in the Premier League for 10 minutes, Undav.
you're probably right. I completely lost faith in Undav. You know, halfway through the season, I was like, this guy just isn't cut for the Premier League. And then he scored an absolute wonder goal. And yeah, like you say, he kept making these cameos and kept scoring. And that isn't great when you're trying to pick a Brighton forward, because you know there's always that risk of that player coming on. And it kind of goes against, you know, one of the strategies I have, which is
yes,
just always pick nailed on players. And we're going to talk about a player who isn't nailed on in my team probably in a bit.
From one side, you don't know who's going to play. But from the other end, you know that everybody going to
yeah,
play.
Yeah, exactly. Yeah. I don't know if that's a good or a bad thing, really. I mean, are you happy if a player gets 20 minutes, but you know they're going to get 20? Or would you prefer they just miss out completely and try and get some bench?
Miss out completely.
Yeah.
Has to be.
Yeah. Last season, we showed some graphic. I don't even remember what it was. And like Undav was first on forwards, and I'm like, how is that even possible?
He knows because he's making the same, you know, the
yeah,
same tables.
Probably and we got it from you.
Yeah.
So I'm not sure we have exactly the same thing, but you know, we have to mask it at least two appearances, at least 30 minutes
yeah.
each appearance,
yeah.
And then still, you know, they see I prepare. I don't know, for you guys, who's preparing the tables? Is it you or Mark? It's Mark, no?
Oh, Mark. Yeah, absolutely. Yeah, yeah. Mark is
so I prepare.
He's yeah. obsessed. Absolutely obsessed.
So I prepare the tables and then they see it when we record.
Oh, nice.
And Avicha's like, what? Undav?
Again?
you get these random names. We had one defender. I don't even remember who it was. But, you know, at some point you can't mask it because he played more than 30 minutes. He had at least two appearances yeah. in the last six. Like, Undav, but, you know, he finished well.
Yeah, I think Ben Godfrey was always high on the defenders list. We're never going to buy him. Yeah. We're never going to buy him, are we?
No, but you remember, I guess, we saw, who was it from Leeds? Their right back. What's the name of their right back?
Oh, yeah.
Dallas?
No.
Eiling.
No. Eiling.
Yeah.
Eiling was very high.
Yeah.
And you know, maybe we didn't catch all the matches. I was like, did you see something from Eiling? How come his XG is so high? The next game he scored, I think he scored like two until the end of the season. So that's why you have these. Actually, yeah. You know, if someone like Martinelli, that's the best example, as always says them. Martinelli used to get like few minutes here and there. He went very, very high on the tables. But you already know, maybe if next year, maybe if he's going to cement his place in the first 11, we should consider him because when he's playing, he's doing stuff.
Yep. Same with Mahrez as well. I mean, I know Mahrez is gone now, but he would always be near the top of the midfielders. And you were just desperate for him to get a run of games. And it just never happened. Even when there was injuries to every other position, every other player in his position, they'd still find a way not to play him. But I still think if he'd played, you know, 38 games for Man City, Mahrez, he would get 250
double
points.
Yeah.
Yeah. But just never managed it.
As doesn't really like Mahrez.
I do not.
He got burned with Mahrez, I think, maybe once or twice. And he said, doesn't matter if he
more
scores like more. I actually got him on his decent
Did
run
you?
Last season. Yeah.
Take us through the rest of your...
Let's go to the midfield.
Yep. Yeah, so, I mean, Saka and Rashford, we probably don't need to talk about them. I don't think we need to talk about Matoma either. I think he's, if you're picking a nailed-on Brighton player, he's probably the most. I am toying with the idea of going for Gross instead of Matoma.
Play like right-back.
He can, but I'm hoping that he won't because he shouldn't be playing at right-back. And I'm hoping Well, I think we need to sign a right back, and then we need to sign some defenders. And you know, it's depend. If basically, if I think Gross is going to play in midfield, I'll go for him. If I think he might play at right back, then I won't. That's it basically boils down. I think he's a good option in midfield.
Are you in the market for someone in the moment?
We should be. We haven't got a right back. Like Veltman isn't really a right back. Lamptey has torn his hamstring about 10 times and physically can't play for us. So, you know, when we're playing March or Gross at right back, I mean, Casado played at right back. He's our best midfielder, and we're putting him in at right back. So the defence is such a priority for us this window. And I'm a bit concerned that we haven't got anyone in. But yeah, Gross on penalties in midfield, I think, is a good pick. Foden, I like. I think, you know, he's playing in this kind of midfield role. They've lost Gundogan. I think he's probably higher in the pecking order than Kovacic and Phillips as well. And that's a role that he's done really well in when he's played FPL-wise for City. There's always the risk that Pep just bins him off, like he has done multiple times.
I think he was injured last season, though. I think he played injured.
Bit of injury. I think he had a bit of a fallout with Pep. I think the team was playing well. You know, without him with Grealish on the left, they didn't really have a spot for him. I think that will change this year.
Now Gondo is gone, Mahrez is gone, De Bruyne is not fully healthy.
Exactly.
He's going to start. If he starts well for 7.5, it's great.
With Burnley, the first fixture, I think you just want someone other than Haaland, who everyone's going to own.
Yeah.
And if I'm not going with a City defender, then I'm looking in midfield, and then you're looking at what Grealish or Foden, really, or taking a massive punt on a Silva or a Kovacic. But I think Foden is quite clearly the best option there. And then the final pick is Havertz, who I'm looking forward to Omar dissing. He's got the Emirates background, for those who can't see, on the Zoom call. And he's a bit cheaper than Odegaard and Marcelli. And I think he might do well in that position he's in.
What, he's 7.5?
Yes, Havertz 7.5.
I'm just surprised we haven't seen him really, like, you know, he can score goals. But I don't think he's as clinical as Martinelli, for example. Not as sharp as him. I'm not even sure he starts the first game.
Really? Okay.
Havertz going to play in the place when Xhaka play last year. So if Xhaka score a few goals and few assists, Havertz can do this better.
Well, that's what I'm thinking. That's what I'm thinking.
It is very possible. I'm just not sure I'm taking him over Martinelli at the moment. Saka is for sure, you know. Even Jesus, you know, might be a hotter pick than him. I don't know.
Saka is 5.5.
I hope to be wrong, you know. I want him to score as much as possible. I'm not sure I'm taking a new player in that team that already has a very strong 11 that's running. I'm not sure Arteta is going to go all out attack at home. First fixture against Forest.
Yeah, you could be right. I just want who else would play there, I guess, would be my question. Because they've got Vieira, who looks awful. Every match I've seen him play, he just doesn't look super.
You know what?
Likes him.
You know what?
Yeah.
I really, really like Porto. And Vieira was outstanding at Porto. But he never was at the start 11, you know, nailed. Sometimes he plays, sometimes not. But when he played, he was outstanding in the Portuguese league. And, you know, when I see him, he was in a few games at Porto. He was amazing. And when he came to Arsenal, I tell everybody, wow, you buy outstanding player. And please give him another, give him the chance. Because I think, he's one of the best players I ever see.
But you could say that about Havertz, right? Havertz at Leverkusen for Germany, you know, signed as one of the most promising.
But have you seen him regularly score, like being a very good goal scorer?
No, but I think Chelsea do what they do to so many players in that they play them out of position. They have constant influx with managers being changed. They didn't know how to use him best. They stick him out on the right wing. They stick him up front, which I think he was so ineffective up front because he's a player that I think. Arteta has seen the fact that he is a good player for coming from midfield and bursting into the box, and he's a very good player for timing runs. Doesn't mean he's a great finisher, because I don't think he is, but he has a knack of getting into the right positions. Much harder to do that when you're playing as a nine for Chelsea when you've got players marking you and, you know, you're having to drop deep and bring other players into the game. And the fact Chelsea has been absolute crap now for, you know, for a little while. So I just think the role he's going to play at Arsenal really suits him. I think, as you said, Xhaka's got attacking returns from that position and had to defend more. Havertz won't be defending as much as Xhaka was. And they've got Rice now, who I think can cover the ground much better than Partey can, who was an excellent player for you. But Rice is better than Partey. So that the midfield is stronger. They should score more goals. And I'm hoping he's involved in them.
You My know, take... we many times we speak here about, I'll try to direct translate it, exploding potential.
Yeah.
And when I compare between Martinelli and Havertz, I think it's for 0.5, I'd rather take Martinelli for that hat-trick, crazy hat-trick chance. I don't see Havertz doing it in his best game.
Yeah.
My take on Havertz,
that's my thought about that. Again, I hope I'm wrong, but that's the way I see it now.
I think many Chelsea fans would say he was their most skillful player.
Yeah.
But a lot of
times... He's great. I just don't think he's a very clinical goal scorer.
The thing is, I'll tell you something. It's not about the clinicals. He looked to me like uninterested at sometimes, like his head is somewhere else. The thing if you can get a top manager to get him focused, I mean, when someone is he's unfazed, okay, that's why he can score like in the Champions League final. He's unfazed. But if you can get someone like Arteta to get the best out of him regularly, every game, then you can get like a goal scoring machine. But like Omer said, you have someone like Martinelli's only, not even a million, only, you know, 0.5, more expensive, that you know is going to be also probably in better positions.
Inside the box.
In the box.
Yeah.
So I think that 0.5 maybe.
Don't get me wrong. I think Saka's the best one by far. Like, yeah, he's just no brainer. I don't think Odegaard's going to get close to what he got last year. I just think there's going to be a drop off. From him. I think Martinelli's a great pick, but he's got Trossard knocking around to come on. Martinelli will start the vast majority of games, but there's always that threat that Trossard could come into that team. I just don't like Gabriel Jesus. You talk about players who aren't clinical. I think he's a good fit for the Arsenal system, but I don't like him FPL-wise. I just don't think he's got it in him to score enough points. He'll get the odd big haul because he's playing as a striker for Arsenal, but I don't know. And then I look at Havertz. I think, well, no one's going to get him. Everyone's going to be focusing on these other mids. And I think he might end up playing, you know, in getting into some really dangerous areas for them. And it's those first three fixtures, right? Maybe it will go completely wrong. But, you know, I'll know after three games what his potential is. If he hasn't scored any points, then he's a fairly easy move to one of the others.
I think it's a good draft option for the draft.
Yeah.
It's not a worse. We also play the draft. I think he's a good draft player.
He is, because you want someone in the draft who can just randomly score like a brace, you know, for you when all your other team lets you down. So yeah, he's a good player in the draft.
Okay, and then you have Mitoma that we already talked about, Haaland and Gakpo. Now I talked to you today a bit about Gakpo. I don't know if you watched today the game. He's poo. He's playing as a mid.
Yeah,
I think when we had James 2 weeks ago, I'm not buying this whole Gakpo is, you know, the first striker for Liverpool. I think still Jota is our best finisher, and Nunes is going to be integrated into the team this year. So I'm not you know buying the Gakpo love, the Gakpo vibe. Maybe he's also a player for the draft. The thing is with Liverpool, it's tricky. We talked about this because this is your only Liverpool attacker. And you want a Liverpool attacker, for sure. So, you don't want Nunes. You told me you don't like
him. Well, no. I don't rate Nunes particularly. I mean, he could prove me wrong. Maybe he's going to have a great second season. I know he scored some goals today. He set up Salah at the end. But if I think of the first choice front three for Liverpool, I just don't see how Darwin is in it. Because I think Diaz is a better player on the left. I think Gakpo and Jota are better players up front and Salah's untouchable. So how does Darwin break his way into that team? I think he's got work to do because he was so ineffective last year for such long periods that I think it's going to take him a bit of time to regain Klopp's trust because the amount of chances he missed, and you could say, oh, we talk about stats and all that. I mean, he was just a player who he had the best stats in the world, but you never trusted him to finish anything because he was just so poor in front of goal. So frustrating. So
a very big chance missed. The thing is with Liverpool, it's very hard to know at the moment who starts. I would love to see Jota starts. As a mid, 8 million mid, if he's playing the nine, I would love to see it.
Absolutely.
But at the moment, it's very hard to know. But, you know, we're sure this draft is probably going to change a few times.
I think if you forget about the player and just look at the price point in this position, I mean, I had Ferguson there until quite recently, but I've gone off him because... I think there's too much risk. For similar reasons, there's too much risk. But I look at the 7.58 bracket and I think you've got Watkins, you've got Nkunku, you've got Gakpo, if he's there, Isak, Wilson. You know, there's lots of good players around that. And if you're starting with a 6 million Calvert-Lewin or a Ferguson, you're going to find it hard to get up to that without having to make huge, huge changes. So it's just about keeping my options open a bit. Nkunku maybe is the one to start with because those Chelsea fixtures are so good initially.
Yeah.
I like to ask you a question about the problematic triangle, we call this, okay?
Okay.
Rashford, Trent Alexander-Arnold, and Mo Salah, okay? Because you can take Mo Salah plus defender 4.5, maybe Rico Henry, maybe someone else.
He loves Rico Henry.
Or you can take Rashford plus Trent together.
Yeah.
So and now I see all the template with Rashford and everybody believe in Rashford. But if you don't take him, okay? But you take Salah. You take Salah, okay? You take Salah as differential and play without Rashford. How it can kill you? You know
how crazy it is.
Yeah. I mean,
in my point of view, Salah is going safe, going straight. And then I can take, after two games, another player cheaper, you know, maybe Son, with Tottenham fixture since game week 3, or someone else, I don't know, maybe Bruno Fernandes.
But also, Rashford is kind of safe. Everyone's going to have him, you know?
Yeah. Yeah. So, I think I'm so surprised that I'm not seeing Salah in more drafts from what I'm looking at. And I'm so surprised with like the kind of no one seems to be backing him at all to start well. And it's Chelsea away in the first game and Bournemouth at home. And if Salah scores a brace game week one, and then he's going into Bournemouth at home,
it's going to be mad.
It's going to be absolute. It's going to be absolute carnage because everyone's going to be ripping up their teams to bring him in. So
wildcards will be activated.
They will be absolutely. They will be. And there hasn't ever been a season in all the years I've been playing where I've ever started with one premium. You know, it's always been two. Sometimes it's been trying to fit in three. Okay, I don't think we've ever really had a player like Haaland who we can back every week to the degree that we can. I mean, we've had Van Persie's in the year and Aguero's, but I think Haaland is just a different animal in the sense that if he gets 2 points, it's like no one can believe it. It's absolutely ridiculous. Yeah. And, you know, he gets double digits and everyone's like, yeah, well, it's just another game for him. I don't think we've ever seen that level of consistency from a player before. But yeah, I just like Rashford for that Wolves game. If Man U didn't have Wolves at home in the first game, I would probably be going into the season with Salah. But it's Wolves at home. They are losing everyone. If Rashford gets a hat-trick in that game, I just wouldn't at all be surprised. And I find it really hard to build a team without him in. And the midfield options are so good for us this year as well. I mean, look at Foden, look at the Arsenal mids, you know, look at players like Mbomo as well, Maddison, they all look good. So I'm backing Liverpool with Trent and going for Rashford. But if you're starting with Salah, I'm not going to tell you it's a bad pick because it's Salah, best FPL player I've ever had.
Rashford in the last season was almost their only outlet for points.
Yep.
You didn't even see rivaling, many goals.
Rivaling Haaland. Yeah, rivaling Haaland at times for the captaincy.
In Liverpool, you can have a match when you have other people also scoring, but in Salah, maybe going quiet. Rashford and his price, I wouldn't go without. Okay, guys, I don't even know how long we are, but let's go for a few questions for us. I'll go through them. We have Guy Ramon asking, what do you take from Brighton's matches in the preseason? Welbeck looks good. Undav and Pedro also scored. He's asking, do you still believe that Ferguson would mostly start? Well, I think we already answered that one. And do you see Solly March being overlooked in many drafts?
Yes, definitely Solly March being overlooked. I think, you know, when we're looking at nailed on players in the Brighton team, I think we've got Matoma on the left, and I find it really hard to know who's going to take March's place. And he looked really good in that Chelsea game. Looked really fit again, really sharp. He should be on some set pieces as well. And yeah, not seeing him in anyone's. And you know, we're looking at João Pedro, looking at Enciso. None of those play on the right. So none of them are threatening March in that position. So yeah, I do definitely think he's been overlooked. What do I take from the preseason games? I take that we need to sign some defenders because we're so short, which I've already said. And I think starting with a Brighton forward other than João Pedro is a bit too risky. So yeah, it was a great game though.
Yeah, it was actually a good game. You scored 2 goals, you know, on with 10 players, which also says something about the Chelsea defense, I think.
Yeah.
Or as you know, it was in the States, so the Americans would say shorthanded. We have a question from FPL Mike Bassett. He's asking also about Brighton, the importance of being in Europe this season. Do you see any you see Europe or the Premier League being prioritized in a way that, let's say, if you have like maybe a more difficult, if you players would actually be rested for each of them, if it, for Europe or for the league? I mean, he's asking if you see like Mitoma resting or Stupinian, which I don't really think you have any other choice with the Stupinian.
That's the problem. I think we're going to struggle to do as well as we did last year. You know, to finish in the top six again with Europe is going to be so, so difficult. And we've seen West Ham in previous seasons, you know, fighting relegation while doing okay in Europe. And that's kind of how I'm expecting us to go. I think we won't see much rotation early on because the players have got used to playing lots of games. We had so many games to rearrange last year that we were almost playing 3 games a week anyway. And, you know, players like Matoma could do it and March. And we haven't really got the squad to rotate. So I don't think there's going to be too many issues there. I think we're going to go the way of West Ham. I think we're probably going to have we'll do well to finish in the top 10 again. I think probably ninth is probably where we'll finish. But I think we'll have a good run in Europe. Yeah, and maybe reach the quarterfinals or something like that.
Okay, he was also asking about recording with Mark, if there's any like long-term lessons that you can take for him. But I think you're playing from the same time. I mean, probably from the beginning.
I think Mark will be taking lessons from me. Thank you very much.
Yeah, in the last season, Az beat him by 1 point because
I
of
did.
Pedro Porro.
Thank you very much. Yeah, I've beaten him two out of 3 years in doing black box. No, Mark was always a. I don't want to call him an inspiration. That's far too much praise for him. But tell
him.
Yeah, exactly. I don't want to give him too big an ego. But the way he plays it, the game is good, right? Because he does back himself. He does his research. He's kind of unshakable in some of his beliefs he has. And sometimes they work out well for him and sometimes they don't. And I like that. And I think we kind of, we work well with each other on that because we don't try and talk each other out of things. We kind of try and, unless they're really stupid, you know, we're quite kind of supportive with different things. And I think he's helped me kind of develop that side of my game a bit more. Because I think if I was doing the podcast with someone who every week was doing the best move from FPL review and didn't really think too much, I'm just looking at the stats, I might gravitate a bit more towards that. But I think because we both share that kind of philosophy in a way of wanting to play the game our own way, I think we kind of work well on that. So yeah, I'll probably take that from him. Play your own game.
Oh, okay. We have a question from Liav. He's asking, do you think João Pedro is an option? I think we actually covered that. He's an option.
Good option, 5-5.
How do you plan on dealing with Pep Rolette? And what about Chelsea attack or Colwell?
Well, Chelsea attack, I was very impressed with them against Brighton. I know it's only pre-season, but you know they've made a whole host of changes, loads of different players coming in, but there was much more of an identity to them than I saw under Potter or Lampard last season. You know, they just seemed to know where each other were on the pitch. There was runs being made. They've got a goal scorer, I think, in Nkunku now up front. You know, it was a scrappy goal, but well taken in the right positions. And I think they're going to give us some options this year because they've been kindly priced off the back of a really poor season last year. And there's no Europe for them. So I'm expecting them to do really well and maybe push in for the top four. Again, maybe top six is a bit more likely. But I like Chilwell. I like Nkunku. I think Jackson could be an option at seven as well, if he's going to start up
he
front.
He might start up front, yeah.
Yeah, or even Gallagher. I mean, Gallagher's what? Is he 5'5", something like that?
He's 5'5".
Yes,
he's 5'5".
Yeah, I think he could be a, you know, if you're desperately looking for a cheap midfielder, I think he could be a decent punt.
I think they need time to gel, though.
They do, of course they do. Yeah,
we need to see this, like, a whole new team with a new manager. I want to see them.
You can take Gusto, Gallagher, and Chukwuemeka all together, 5.5, 4.5, and 4.0. 14 million, triple up Chelsea.
There you go. I wouldn't be surprised if any of those players actually like had a decent run in the team. James could get injured.
Yeah, Malo Gusto for four.
Good night.
Yeah, and exactly. And as Gusto and Gallagher, I think, at 5, they haven't got any midfielders at the moment, so you'd expect him to probably start.
Gallagher's an option. I wasn't actually considering, but it's an option.
Yeah, he's an option. I mean, he scored so many goals for Palace, didn't he, when he was there?
Yeah. Omer.
The best duet, Gallagher and Sam Johnstone. Wow.
They're cheap. Get them for both of them for 10 million this year. Yeah.
Okay, guys, I think this would be probably a wrap. Omer, you want to wrap it up?
Yeah, so Az, thank you so much for being here with us. It's been very much fun and very interesting. And
it's been a pleasure.
Yeah, just great, just great. The Brighton insights are...
I love it.
Seriously, it was great. Lots of luck with all what you're doing. You're great for the community. And again, we want to tell you, have a huge crowd in Israel. And
I can't believe that.
yeah, believe it, baby.
We have to start. Maybe we start a Twitter, a Twitter a user with as fans. Yeah.
Yeah. Oh, that'd be great. Yeah. Talk about feeding egos. I think that would.
But
be,
you're gonna have to translate those tweets. Let me tell you.
Yeah. When you arrive to Israel, everybody come to the airport to see you.
I'm gonna travel over there. There'll just be silence, and I'll be like, oh.
Maybe maybe in Europe, maybe something happens some way somehow.
Yeah, they're playing European League, right?
Yeah, if Maccabi Haifa somehow.
Maybe.
A Brighton Israel game. I might be heading over there with my dad.
Oh, man.
Awesome. If by any chance an Israeli team is going to play Brighton, don't worry, you're going to see all the Israelis coming to Brighton.
Yeah.
That's for sure.
So
that'd be great.
Thank you so much.
Thank you.
Yalla. חברים, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו, ממש ממש מקווים שנהנתם, מזכירים לכם להירשם לליגה, לעשות לייקים, סאבסקרייבים באיפה שאתם מקשיבים ביוטיוב, וזהו, ניפגש בפרק הבא.
יאללה חברים, לילה טוב, good night.
לילה טוב, good night, אז thanks.